שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ג' בעמוד 1634, מאמר מספר 67, מהי האמת? ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש כרך ג' מאמר מספר 67, מהי אמת? על פי רוב נקבע היופי מה שהרבים קבעו, שזה יפה וזה לא יפה, בלבושים וברהיטי בית. אנו רואים שכל דור מבטל את ציור היופי של הדור הקודם. למשל, בדור הקודם היו יודעים שרהיטי בית צריכים להיות מעץ, וחרוט על העץ מיני ציורים. וכיום הארונות שעושים בבית הם ארונות קיר, מה שהיו לפני כמה דורות בירושלים, שאנו רואים בדירות הישנות שיש שם ארוני קיר. רק היום עושים את ארונות קיר יותר יפה מאז. אבל מי יכול לומר מה זה באמת יפה? על כך אי אפשר לתת תשובה והגדרה, אלא כל מה שהרבים מסכימים שזה יפה, אז כולם הולכים לפי הדוגמה הזאת. לכן כל פעם יש מודה חדשה, היינו דוגמאות חדשות. נמצא לפי זה, כל מה שהרבים מחשיבים, זה נקרא יופי, והולכים בדרך זה, נקרא מלבושי כבוד. ומה שהוא מכובד בעיני הבריות, על זה יכולים לתת יגיעה, בכדי להשיג אותו. לכן ברוחניות, הנקרא בעל מנת להשפיע, שזה אינו מכובד בעיני הבריות, שהרבים לא מחשיבים רוחניות, לכן קשה לעבוד ולתת יגיעה בכדי להשיג דברים רוחניים. וגם כאן נשאלת השאלה, מהי האמת, אם זה חשוב או לא. על זה באה התשובה. אמנם הרוחניות חשובה מאוד, אלא כדי שלא יקלקלו את הדברים הרוחניים, נעשה תיקון, שלא רואים מי שיחשיב אותה. ורק האדם בעצמו צריך להאמין שיש שם חשיבות גדולה להיות לרואי פני מלך. נמצא שבאמת הוא חשוב מאוד ומכובד מאוד, אלא ניתן על דרך תיקון, שהנבראים לא יראו את החשיבות שבדבר. לכן אין על זה הסכמה מרבים, לכן הרוחניות נקרא שהיא באפרה, שפירושו שלא יכול להיות יותר מבוזה מאפר. לכן יוצא שבפנימיות הוא באמת חשוב ומכובד, רק מבחוץ נראה שהוא בחינת אפר. מה שאין כן בגשמיות, בחיצוניות נותנים צורה אחרת, מה שנקרא יופי, וכל פעם מכבדים דברים. ובפנימיות, היינו עלי בדאמת, הכל שקר, אלא רק הבריות קבעו שזה יופי. וכל פעם הם מתחרטים ואומרים על דבר אחר שהוא יפה, ועל הצורה הקודמת שהיא לא יפה. ובאמת בפנימיות אין שום יופי, אלא הכל שקר. אלא לפי דעת הרבים, הם אומרים שזה חשוב, והם אומרים שזה לא חשוב. אבל ביסודה הכל שקר, מה שאין כן ברוחניות.
מאמרים האלה רבש כתב לעצמו, זה לא מאמרים ש... רצה לפרסם, אלא זה נשאר בארכיון שלו והוא עבר עליי, אז אנחנו עשינו מזה ככה אוסף כזה, חדנו את זה בספר. מה רוצה להגיד? אולי בואו ננחש קצת מה ההבדל בין לפי הקריטריונים שאנחנו חיים בהם בגשמיות וברוחניות. בגשמיות אנחנו רואים שכל פעם אנחנו משתנים, כל פעם, כמו שהוא אומר, היופי משתנה, זאת אומרת, דעת הקהל, דעת הרוב, אנחנו הולכים לפי דעת הרוב, אין ברירה, אנחנו נמצאים בחברה האנושית, ומה שמכובד בחברה האנושית, אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מצד הטבע מחויבים ללכת אחרי הערכים האלו. אין מה לעשות. כך הטבע שלנו. על מה שרוב חושב, מה שהוא מחשיב, בסופו של דבר כל אחד מאיתנו גם כן יחשיב. ואנחנו לא מודעים עד כמה הערכים האלו הם אין להם שום בסיס. כבר עברנו בחיים שלנו כל מיני גלים כאלו של האופנה, או בחינוך, בתרבות, בתעשייה, בעיצוב, במאכלים אפילו, בכל מיני דברים. וכל זה אנחנו רואים בא והולך, ואין לזה שום ממשיות. הכל מה שלמעלה מהבהמיות שלנו, זאת אומרת ממה שאנחנו דרגת חי, שאנחנו צריכים בית פשוט, משפחה, איזשהו קיום, מעבר לזה כל הדברים שאנחנו מחשיבים הם רק בגלל שהחברה מחשיבה את זה, שזה מתעורר בנו לפי הרשימות. שמאיפה אנחנו יודעים, מה פתאום בא, מאיפה באה האופנה, מאיפה באים כל הדברים שהם ככה מושכים אחריהם קהל, זה מפני שהם מתעוררות בנו רשימות לפי ההתפתחות שלנו, וכך אנחנו הולכים אחריהם. לכן אין בזה שום דבר אמת. מה קורה לנו ברוחניות שאנחנו מתפתחים? ההבדל בין גשמיות לרוחניות, שלרוחניות אין מי שמושך אותך. אתה צריך בעצמך לבנות את החברה שכל פעם שאתה תעורר אותה, במידה הזאת היא תמשוך אותך אליה ודרכה לרוחניות. זאת אומרת, ברוחניות יש לנו בחירה חופשית בהתפתחות הרוחנית. אף אחד לא ידחוף אותך ואף אחד לא ימשוך אותך. הבורא מסדר לנו ודאי שהחיים קשים כאן, חוסר סיפוק. יכול להיות שחיים הגשמיים הם נורמליים, איך שאנחנו חיים, ודאי שבדורות הקודמים לא היו חיים כל כך טוב אנשים, אמנם שאנחנו בוכים, אבל באמת לכל אחד ברוך השם יש לו איזה פרוצת לחם ליום, אז מה שלא לא תמיד היה לבני אדם. אלה העניין הוא שריקנות בכל זאת היא מה שדוחפת אותנו להתפתחות. וכשאנחנו מגיעים למצב שריק לנו, ובשביל מה לחיות ולמה, מה טעם בחיים, מה סוד החיים, ונתקעים בזה, אז אנחנו באים בעצם למצב שאף אחד לא יכול להגיד, אף אחד לא יכול להסביר, אף אחד לא מושך אותנו. אנחנו מסתכלים אנחנו מסתכלים מסביבנו ואנחנו לא רואים שמישהו נותן דוגמה. לכל דבר שבחיים אנחנו מקבלים דוגמאות, במקצוע, איך לבנות בית, איך לקנות משהו, איך לסדר משהו, איך להיות דומה למשהו וכן הלאה. נותנים לנו דוגמאות בחברה האנושית בסך הכל מכל דבר ודבר. מה שאם כן ברוחניות אין דוגמה, אין שום דבר. אתה נמצא באיזשהו חלל ריק, אתה כל יום ויום, כמה פעמים ביום, כל רגע אולי אפילו, אתה נמצא במצב שאתה לא יודע מה לעשות. לאן ללכת, מאיפה לקחת דוגמה, ערכים, מטרה. זה בעיה גדולה מצד אחד. מצד שני אנחנו צריכים להבין ש... זה בא מתוך החופש שאדם שנכנס לרוחניות הוא בונה את הנשמה שלו. נשמת אדם תלמדנו, כמו שנקרא. אף אחד לא מלמד אותו. יש הרבה עיצות, יש הרבה ספרים, הכל זה הסברים כלליים מסביב, תומכים קצת, אבל בסופו של דבר, אם אדם לא בונה את הסביבה שתיתן לו ערכים, שתיתן לו את הכיוון, כמו שבעולם שלנו יש מלא דוגמאות וחברות, אז ודאי שאנחנו לא נדע איך להתקדם. זה ההבדל העקרוני. בעולם הגשמי יש לנו תמיד מי שעובד עלינו, כלי תקשורת, קולנוע, שם טלוויזיה, עיתונות, דוגמאות מהבית ספר, מהבית, מהחברה הכללית, חברים ומי לא, כל העולם. ותמיד תמיד תמיד הם משפיעים עליי, אני אפילו לא יודע עד כמה שאני מושפע, וכל הזמן אני כבר הולך לפי מה שהם ניפחו אותי, לפי מה ששידרו לי. ויוצא שבעולם שלנו אני רק מבצע רצון הזר, רצון הזרים. מה שאם כן ברוחניות, ממש החלל הזה שנשאר, ואני לא יודע מה לעשות, לאן ללכת ומה קורה, הוא מאוד מקשה. מצד אחד. מצד שני, רק אנחנו צריכים להבין, עד כמה שאנחנו בעולם שלנו לא עושים שום דבר מעצמנו, אני אף פעם לא עובד לפי הרצון שלי, לא אני בוחר איך להתלבש ומה לאכול ואיך לחשוב ומה לבחור במקצוע ובמשפחה ובכלום. כל הטעמים האלה אני קיבלתי מהסביבה, ואז אני פשוט עובד לפי זה, מבצע וזהו. וכל פעם שבעולם משהו משתנה, זה משפיע עליי, אני רץ אחרי זה ועושה. וכשהתרגלתי כך להיות וכך לחיות, אז זה בעיה שפתאום נותנים לחופש ואתה לא יודע מה לעשות. וזה בדיוק מה שקורה לנו עם הרוחניות. אתה חופשי, תעשה. מה לעשות? איפה דוגמאות? אם נתנו לך דוגמאות, אז אתה לא תפתח את עצמך כאדם חופשי, בבחירה חופשית. אתה לא תמצא את הנשמה שלך, לא תגלה אותה. ובכל זאת אדם נעצר ולא יודע מה לעשות. ואז מקובלים אומרים כך: אנחנו חייבים ללמוד מהטבע. הטבע הוא הסביבה. הטבע זה אלוקים, הבורא. כוח הטבע הכללי זה הבורא. וממנו אנחנו צריכים ללמוד, אותו אנחנו צריכים לגלות, הוא צריך להיות הסביבה שלנו, ממנו אנחנו צריכים לקחת דוגמאות. אם אני בעולם הזה כל הזמן מתאים את עצמי לאיזושהי דוגמאות, לאיזשהו עקרונות, לאיזשהו סטנדרטים שחברה משפיעה עליי, תקנה את זה, תעשה את זה, תראה איך זה וכן הלאה, אז בעולם הרוחני אנחנו צריכים לקחת דוגמה מהבורא. אבל עם הבורא יש לנו בעיה. אם הוא היה מתגלה, אנחנו היינו מושפעים ממנו פי כמה וכמה יותר ממה שאנחנו מושפעים היום מהסביבה, והיינו עבדים, היינו פשוט כמו דומם, צומח וחי, צורות החיים האלו, שהיינו מקיימים את הדוגמה שלו, את הרצון שלו, את הפקודות שלו, היינו מרגישים אותו ובדיוק עושים, ובזה לא היינו אפילו מרגישים את עצמנו כחיים בצורת החיים איזה עצמאים. אז רצון הבורא, רצון הכוח העליון הזה, הכללי של הבריאה, שאנחנו נהיה כמוהו בעצמאות. ולא שאיזשהו יצורים שרק מבצעים את הפקודות, אין טעם לעשות אותם, אין טעם לברוא אותם, לייצר אותם. אין? אם הם עושים כל הפקודות שלו בצורה מחויבת, אז מה תועלת? אם אתה נותן פקודה ומישהו מבצע אותה אוטומטית וברור שמה שיצא. הפעולת הבורא היא לבנות את האדם החופשי, ושבחופש שלו ובבחירה החופשית שלו הוא יגיע לאותה דרגה כמו הבורא, שיחקור אותו, את הבורא שלו, וירצה להיות כמוהו מבחירה חופשית. כמו שאנחנו לפעמים חושבים, אנחנו רוצים שיקבלו אותנו כמו שאנחנו, אנחנו רוצים שיאהבו אותנו כמו שאנחנו. לא. ככה בורא. הוא רוצה שאנחנו נכיר אותו, נבין אותו, נחקור אותו, ונראה שהמצב שלו, התכונה הזאת, הכוח הזה, הוא הכי שלם מכל האפשרויות האחרות. אז שוב, יש לו, אם כך כלפינו, פנייה בשני התנאים. תנאי אחד, שהוא בעצמו אסור לו להתגלות, אחרת אנחנו נהיה עבודים, כל הזמן נעשה מה שהוא רוצה, מה שהוא יציג לנו, איזה דוגמאות, איזה ערכים נקבל אותם ונעשה אוטומטית, כמו בצורה אינסטינקטיבית, כמו שכל הבריאה. אלה הוא ברא בנו רצון להתפתח, להידמות לו, אבל בעצמו הוא את עצמו הסתיר. איך אנחנו יכולים, אם כך, להידמות לו? העושה פשוט. הוא ברא את הנברא הזה שנקרא אדם, הכוח הרוחני, התכונה הרוחנית שדומה לו, ושבר את הנברא הזה לאלפי חלקים, מיליארדי חלקים להיום. ונברא צריך בעצמו, כמו בלגו, לאסוף את הסביבה שלו במקום הבורא, איך שהוא מתאר את הבורא, איך שהוא חוקר וחושב מי הוא הבורא, איך שהוא מתקדם ולעצמו בונה את הסביבה שתשפיע אליו בחזרה, וכך על ידי הסביבה שהוא בונה בעצמו הוא התפתח. זאת אומרת, יוצא שאנחנו בונים את הבורא, לכן זה נקרא בורא, בורא. ואנחנו מהסביבה שלנו שבונים, בזה בונים את עצמנו. האדם לא יכול לבנות את עצמו, לא יכול להשפיע על עצמו, בעצמו הוא איזה מוצר. אלה כל הזמן שהוא בונה את הסביבה שלו, העטיפה הזאת סביבו שמשפיעה אליו, כך הוא בעצם משפיע על עצמו. יוצא שהוא בונה מערכת שהיא תחנך אותו, ואז יוצא שמהבורא הוא כביכול מנותק, ובבניית הסביבה בונה את עצמו בבחירה החופשית, איך שהוא רוצה שסביבה תקדם אותו לאיזה ערכים שיהיו בסביבה. אם הוא רוצה להתקדם, הוא בעצמו לא יכול לשנות את עצמו, אבל בונה סביבה בצורה מלאכותית שהיא תשפיע לו איזשהו ערכים שאיתם עכשיו אני לא מסכים, אבל בסביבה אני יכול לבנות אותם, וסביבה אז משפיעה אליי, מבלבלת אותי, עושה לי שטיפת מוח, כדאי לך להשפיע, כדאי לך להיות טוב, כדאי לך כך וכך, ואז אני מבצע. אבל מפני שאני בניתי את הדברים האלה בסביבה, אז בעצם אני בונה את עצמי. לכן כל הזמן אני בונה בי את הדמות הבורא, וכך מתקדם עד שאני וסביבה והבורא מתקרבים שלושת הצורות האלו יחד ונעשים כאחד. זה נקרא הוא ושמו אחד. וההתקדמות הזאת היא באמת התקדמות חופשית. אני מבצע, אני בוחר, אני תמיד חושב איך לעשות, איך להתקדם. אני חוקר את המציאות הזאת שעכשיו נפתחת לפניי. אני בודק את עצמי איך יותר ויותר נכון להתקדם. ואז יוצא שהמציאות היא מתחלקת לכמה. כאן זה הבורא. כאן זה הסביבה שאני בונה. וכאן זה אני. לא לי ולא לסביבה אין כוח. זה דברים שנמצאים בטבע שהבורא ברא. אלא אם אני משתמש בכוח שבא מהבורא אליי דרך הסביבה, אז אני מצליח. זאת אומרת, מתי אני מצליח להשתנות ולבנות את עצמי? מתי שהסביבה והבורא הם נמצאים בתכונה אחת, שאני בונה בסביבה שלי קצת משהו שדומה לבורא, עוד משהו שדומה לבורא. במידה שאני עושה כך, אז מי הבורא בכוח לאותה התכונה שבסביבה ובא אליי. כך זה קורה. אם אני לא קולע, אם אני לא בונה סביבה, בסביבה איזשהו, איך להגיד, תכונה שהיא שייכת לבורא, כן? לגמרי לא לאותו כיוון, לכיוון ההפוך, נגיד כאן, כן? אז אני לא יכול להשתמש בו, זה לא משפיע עליי. זה משפיע עליי אז בצורה שלילית. מוסיף לי האגו שלא מתוקן. ואז אני צריך מתוכו לחפש איך אני מגיע כאן לתקן אותו, מה אני צריך לעשות בסביבה, וכך אני בעצם מתקן את עצמי. זה כבר איך להשתמש בשיטה. זאת אומרת, יש לנו בבניית הסביבה כל האתגר, כל העיסוק. לכן כתוב, הלוואי אותי יעזבו ותורתי שמרו, כי מהאור שבא מוזר לו למוטב. האור שמגיע דרך הסביבה הוא נקרא אור מקיף, כן? ומתקן אותנו. אותו אנחנו צריכים רק לסדר. וזאת האמת. זו האמת, מפני שכאן אדם חופשי בונה לעצמו דמות הבורא, בו הורא, מגלה אותו מתוך חיפוש חופשי, מתוך הסביבה, שכמוהו נמצאים יחד חברים, והם ביחד מהספרים, מהחומר מה שיש לנו, שכבר ישנם אנשים שגילו את הבורא, מספרים לנו על זה, ויחד אנחנו דנים כל הזמן איך אנחנו יכולים לשנות את הסביבה שלנו, שהיא תשפיע עלינו יותר ותקדם אותנו למצב מעמד האמיתי. לכן כל העבודה היא בבניית הסביבה. ומכאן אנחנו מבינים כל התנאים האלה שאנחנו שומעים מהתורה, שהיו תנאים בהר סיני, אם רוצים לקבל את התורה, אז מה כתוב? להיות כאיש אחד בלב אחד. אם אתם מתחברים להיות כאיש אחד בלב אחד, אז תקבלו את התורה. אם לא, זה מקום קבורתכם. זאת אומרת שאין לכם שום סיכוי אז לגשת לרוחניות, כי בעצם זאת המגמה. כך צריכים ללכת. וגם כן, ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו שבונים סביבה כזאת שהיא כולה כולה מכוונת להשפעה, אז בזה אנחנו מגיעים לכלל התורה. זאת אומרת שכל הדמות הבורא, אז אנחנו מסיקים מתוך החברה כזאת. ולכן יש לנו הרבה מאמרים של בעלי סולם ועוד מקובלים אחרים שמדברים על הייחוד, על החיבור, על אהבת אחים וכן הלאה, שכל ההתקרבות לרוחניות, לבורא, לגלות את הכוח הזה שישרה בנו, אנחנו יכולים אך ורק בתנאי שאנחנו מתאחדים כולנו, כל בני האדם. אז מקובלים שחוקרים את המציאות, כמו מדענים שבעולם, מדענים שבעולם הזה שחוקרים מציאות בעולם הזה, הם מספרים לנו על כל אותם התכונות, כוחות, מדרגות שאנחנו צריכים לבנות בסביבה שלנו כדי להשתנות על ידה ולהגיע להידמות לבורא, כמו שנקרא האדם הדומה לבורא. כן, מי זה אילה? כן, מיקרופון בבקשה, תמסרו שם.
אנחנו נמצאים בכזה מין עידן היום פוסט-מורטניסטי כזה, שהחברה דווקא דוחפת מאוד תהיה אינדיבידואל, אתה תהיה מאחר מסך מחשב שלך באינטרנט, תקים לך איזה אתר, אל תהיה מושפע מאף אחד, תעשה מה שאתה רוצה. וגם כשאני מסתכל על עצמי, אז כזה אני מרגיש את בעצם אין שום חברה או רוב מסוים שמחייב אותך לעשות כך או כך. לך תטייל, לך תעשה מה שאתה רוצה, תעבוד מה שאתה רוצה, תלמד מה שאתה רוצה.
נו, זה בדיוק מה שאמרתי, שבזה הבורא נותן לכל אחד בחירה חופשית. אנחנו חייבים להגיע למצב שלא אכפת לי לא בית ולא משפחה ולא ילדים. אתה רואה, לא רוצים להתחתן, מתגרשים, עוזבים הכל, כל אחד צריך את החדר שלו לפחות, אם לא דירה, מכונית, אתה רואה, כל אחד נמצא באוטו שלו, אף אחד לא נמצא לידו, כל אחד מוכן להכיר את כל העולם, אבל אחר מחשב, לא ככה פיזית, וכן הלאה. זה סימנים, אנחנו כולנו צריכים להגיע למצב הזה, והרבה יותר מזה אפילו. בהרגשה הפנימית שאני נבדל מכולם, מפני שמנקודה הזאת שאני ניתוק, נמצא בניתוק מאחרים, אני מגיע לנקודה התחתונה ביותר בשבירת הכלים. קודם הייתה דמות אחת, היא התרסקה, החלקים מתפזרים, החלקים מתרחקים, עד שכל אחד מרגיש שאין לו שום קשר לאחרים. זה סיום של השבירה. ואז מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש עד כמה שאנחנו לא יכולים לספק כל אחד לעצמו מילוי. מגיעים להכרת הרע, אז מה עושים? וכאן מתחילים דרך חזרה, אבל בבחירה חופשית. כן.
השאלה שלי לגבי הפצה, איך בעצם אנחנו פונים לעולם שהוא כולו שואף לאינדיבידואליזם ובכלל לא מכבד את הערכים שבעל הסולם כותב, למשל על זה שהחברה אומרת לי איך ללבוש ומה לאכול ואיך להתנהג. זה לא נכון בין האנשים.
מה זה לא נכון? אוטומטית הם עושים כך, הם לא מודעים לזה. אדם שנולד זה כמו מחשב ריק שאתה צריך למלות אותו בתוכנה ובנתונים ובכל הדברים, ואז הוא מאבד את הנתונים שלו לפי איזה תוכנה שנמצאת בו. הוא ריק. כל אדם שבעולם הוא פועל לפי מה שהחברה משפיעה אליו. אין לו אחרת מה לעשות, הוא לא יודע. אם לא חברה, אז הוא ייראה כמו חיה ביער, הוא ידאג רק לדברים הבסיסיים שלו, אוכל, מין, משפחה. זאת אומרת, מה שבא לו מצד הטבע, כמו לחיה, ולא יותר. איך אני מתלבש, איך אני אוכל, איך אני מתנהג, איך אני בונה משהו, איך אני עושה משהו, כל זה אני לוקח כדוגמה מהעולם. האנשים הכי מיוחדים שעושים איזשהו אופנה מיוחדת, סטייל כזה או אחר, משהו בארכיטקטורה, באיזשהו בנייה, באיזשהו, לא יודע, מה שלא תגיד. זה הכל כדוגמה מהסביבה. אין לאדם מאיפה בא לו את זה לעשות, מאיפה הוא יודע את זה לעשות. הכל בא לו דרך הסביבה. הסביבה משפיעה עלינו. איך שאתה מתלבש, איך שאתה אוכל, איך שאתה מתנהג, איך שאתה יושב והולך, וכל התנועות, כל זה ראית פעם. בגלל זה אתה עושה כך. אנחנו לא מודעים לזה. כאילו לא אכפת לכל העולם, דווקא האנשים האלה אכפת להם במיוחד. אתה מבין, זה כל ה... מי הוא בן אדם? רק תבין, אם אתה שוכח אותו ביער, מה קורה לו? כל היתר, חוץ מהחיה הזאת שיכולה לדאוג לקיומה, כל היתר, מה שיהיה בו, זה הכל מהסביבה. אנחנו לא מודעים, כל תנועה שאני עושה, ראיתי את זה, לקחתי דוגמה, ותת הכרה זה עובד כך. איך שאתה אוכל, איך שאתה יושן, איך שאתה, אין לך שום תנועה במוח, ברצון משלך. יש רצון כללי ליהנות, אבל איך לממש אותו, זה הכל בא מהסביבה. לכן אין לנו שום ברירה גם כן בהתפתחות הרוחנית. אתה רוצה להתפתח, אתה צריך לבנות סביבה, אתה בונה סביבה. לא איזה כלי תקשורת אומרים לך איך להתנהג ואיך לעשות ואיך שם נעשה וכאן נעשה, ואתה לומד מאלף דוגמאות האלו ומאבד אותם ולפי הטבע ודאי טבעית שלך, אבל לפי כל הדוגמאות אתה פועל. כאן אין לך דוגמה, אתה צריך לחקור אותה, אתה צריך להבין, אז מה זה להיות כמו בורא? מה זה להתקדם לרוחניות? איך אני צריך לבנות את הסביבה שהיא תשפיע עליי? אם יש לי שאלה הזאת, אז, ואני עסוק בה, אז אני כל הזמן דורש סביבה חזקה שהיא תשפיע עליי, שהיא תאלץ אותי משהו לעשות, שהיא כל הזמן תייצב אותי אחרת, יותר קרוב לעליון. רק ברוחניות יש לך יכולת לעשות את עצמך. נו, בבקשה, נתחיל.
הבורא לא נסתר, אני לא רואה אותו, אני לא יודע מה הוא רוצה, אני לא כל כך מכיר אותו.
כדי לא לקחת ממנו דוגמה אוטומטית.
אוקיי, אז איך אני יודע עכשיו שהסביבה שאני נמצא בה היא הסביבה הנכונה? זאת אומרת, איך אני יודע שאני מכוון או שאני לא מכוון?
לפי המלצת המקובלים שכותבים לך. הם מסבירים לך את הטבע, אבל הם מסבירים לך בצורה כזאת שאתה לא מחויב. תנסה, תראה, תבדוק, תבנה את עצמך. קצת קדימה, קצת אחורה, תתחיל להרגיש, תתחיל להתפעל, תתחיל לראות מה זה המציאות. אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו עדיין לא בני אדם. עשו אותנו, ניפחו אותנו בכל מיני ידיעות, בכל מיני דוגמאות, זרקו אותנו, ואנחנו מתגלגלים כך בחיים שלנו. אתה מסתכל מבחוץ על האדם, מה הוא חי, בשביל מה הוא חי, איך שהוא חי, הכל זה מתגלגל ובא. ככה, ועד שנגמר, וכך כולם. שאנחנו מדברים עכשיו, שאנחנו רוצים לבנות את עצמנו, הגיע הזמן שאנחנו, כל האנושות בעצם מגיעה לזה, שאנחנו צריכים לבנות מעצמנו האדומים לבורא, הדוגמאות כאלה, כן? העתקות כאלה מהבורא, בצורה חופשית, אנחנו באמת נתקעים היום בבעיה שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם עצמנו. תן דוגמה, תן בדיוק שיהיה לי מה עושים, כן, איך להתקדם, שהכל יהיה ברור. האדם היום נמצא במצב, יש אלף כיוונים לאן ללכת, מה לעשות, נמצא בחוסר אונים, מזה בא לו ייאוש, ריקנות, לא יודע מה לעשות עם עצמו, אין מילוי, אין מצב ברור. זו בעיה גדולה. אבל זה סימנים של התפתחות האדם החופשי.
ובכל זאת, אז מה כן עוזר לי להתכוון? מה זה האינטואיציה שלי?
לא, נכון, יופי, אמרת מילה נכונה, אבל לא אינטואיציה. אינטואיציה שלך זה איזשהו כוח פנימי שלך שמלווה אותך ומביא אותך לקבוצה. הוא מביא אותך, זה נקרא הנקודה שבלב, כמו איזשהו מטען חשמלי, שבשדה חשמלי או בשדה מגנטי, מביא אותך לאיזשהו מקום, לאיפה שאתה נמצא באיזון. אז הביאו אותך, נגיד, לכאן, וכאן נותנים לך בחירה חופשית. זאת אומרת, כאן אתה צריך לבנות לעצמך סביבה, אתה יכול להיות בין, נגיד, 300 גברים שיושבים כאן עכשיו. זה לא... אבל זה לא אומר שזאת הסביבה. עד כמה שאתה תרצה שהם ישפיעו אליך, עד כמה שאתה תרצה באיזה צורה הם ישפיעו אליך, הם בעצמם אתה לא מכיר אותם, זה משהו שאין להם שום צורה. הצורה שלהם זה מה שאתה רוצה לקבל מהם. אתה מבין?
אז איפה יש נקודת אחיזה? זאת אומרת, זה מה שאני מחפש.
נקודת האחיזה זה אתה פותח ספרים, שומע מורה ובונה עם החברים שלך יחד סביבה שיתשפיע עליכם. המורה וספרים זה בעצם אותם המייעצים לך מה לעשות. והבנייה שלך זה דווקא בחברה. במידה שאתה בונה אותה, כך בדיוק אתה בונה את עצמך בהעתקה ממנה, בהשפעה ממנה, ואז הסביבה היא חייבת כל הזמן להתקדם בהשפעה אליך, בחוקים, בתנאים שישנם בבורא, שהיא כל הזמן תהיה יותר ויותר ויותר המתקדמת לצורת הבורא. אז בטוח שאתה גם כן תתקדם לצורה הזאת. ברגע שאתה מתחיל בזה לעסוק, אתה מתחיל להרגיש שדרך החברה שממנה בא לך, בא אליך איזה כוח מיוחד שנקרא אור מקיף. המאור מחזיר למוטב. זאת אומרת שיש כוח בסביבה שבנית, בהשפעה שלה אליך, שהכוח הזה הוא מתחיל לשנות אותך. מתחיל משהו לעשות. אתה פתאום מרגיש איזשהו תנאים חדשים, איזשהו ראייה חדשה, פתאום תפיסה חדשה, נפתח לך עוד מימדים במרחב שלנו, חוץ מהתלת מימדיות הזאת וזמן, נפתחים לך עוד צירים, שקודם לא ראית אותם. העולם נעשה רב כיווני כזה, וקודם לא היה לך הזדמנות לראות את זה. כי הרוחניות היא נמצאת כאן, אנחנו רק לא יכולים להרגיש אותה. וזה הכל על ידי הסביבה. נו, השכן שלך, בבקשה.
שלום. אני רציתי לשאול דווקא על תופעה מעניינת שהיא כבר ותיקה, שנקראת האח הגדול, למשל. איך זה משתלב ב...
מה זה האח הגדול?
בכל... האח הגדול... שאנשים יושבים שעות על שעות ורואים במאות או עשרות מצלמות איזה קבוצה של אנשים שמישהו אסף אותם לפי איזה תפריט שהוא קבע, ויש שם אינטראקציה, על אף שזה הולך לאורך שעות של דיבורים של סתם, לא שאני רואה, אבל אני ככה מדי פעם. ו...
אל תתבייש, כנראה ש...
לא, אני לא... לא, אני ממש לא רואה.
אם אתה אומר שכולם...
אני לא רואה.
אם אתה אומר שכולם רואים, אז...
לא, אבל יש לי בת זוג, והיא רואה בלי הפסק. זה הדבר היחידי, אז אני נאלץ לשמוע את זה מרחוק.
לפחות...
ואני שומע שטויות.
נו, ו?
מה התופעה הזאת? התופעה המוזרה הזו. בכל זאת, אנשים מאוד אנשים משלמים כסף.
כן, כן. לא, אני... אם זה תופעה שקודם כל הקהל נמשך אליה, סימן שהיא באמת מתאימה לזמננו, למצבנו, לאותו מצב בהתפתחות שלנו שאנחנו נמצאים. כנראה שהם, אני לא יודע מה זה בדיוק, זה צריכים כנראה לראות הרבה זמן כדי להרגיש את מה יש בזה. האדם היום מחפש בעצם סביבה, כבר מתחיל להיות, זה מתחיל להיות מורגש באנושות. אח הגדול, אני לא יודע מה שם גדול ואיזה אחים הם, זה, אני לא יודע, אתה שואל דבר ש אני לא יודע, אני לא יודע מה לענות לך. נראה לי שאנשים מחפשים סביבה. סביבה שיכולה למשוך אותם, לתת להם חום, קצת ביטחון, קצת נו, יופי, איזה אינטראקציה אולי, הדדיות כזאת, שיכולים אולי להתקשר ולדבר ולהיכנס לתוך סיפור הזה. זה מה שהם מחפשים. חסר לאדם, יחד עם זה שהוא מצד הטבע הפנימי שלו הולך לכיוון הבדידות, יחד עם זה חסרה לו הסביבה המתאימה. בלי זה אנחנו לא מסוגלים להתקיים. יכול להיות שהם מצאו איזשהו פתרון זמני לדברים כאלה. אני לא חושב שזה יחזיק הרבה זמן, כי זה צריך להתפתח בכל זאת, כמו כל דבר, זה צריך להתפתח לפי התפתחות הנשמה. אנחנו בזמננו מתפתחים כלפי העולם הגלובלי, קשר בינינו הדדי, אינטגרלי, סביב כל כדור הארץ. אנחנו צריכים סביבה שהיא תענה על הדרישות של הפנימיות שלנו. האדם לא מודע אליהם. נו, יכול להיות שבינתיים זה ככה עובד. מרגיע? תן, נו, יכול להיות, לא יודע. זה מרדים, הייתי אומר. כנראה. זה בשידור חי. בסדר, זה גם כן תוספת. אם זה בשידור חי, זה משהו ריאלי, זה אנשים אוהבים את זה. אמנם ששם הכל כנראה... ודאי ש... כן, בבקשה. תנו מיקרופון לאנשים חדשים, בואו נראה מה הם רוצים.
שלום, כבוד הרב.
כן.
אני שלום מקבוצת חיפה. רציתי לדעת לגבי עצה מאוד ספציפית של חכמים, של מקובלים, שתמיד נתנו לנו לאורך כל הדורות, זה העניין של ההתבטלות. שהרב מאוד מקפיד להסביר ולפרש את העניין של היה מאוד שפל, היה מאוד מאוד שפל רוח בפני כל אדם. איך אפשר להגיע לזה, ומה הדרך, והאם זה רק משהו שהוא זמני, תהליך ברגע שאתה עובר לאנשהו, ואז אתה שוב פעם מקבל אישיות משל עצמך?
זה דברים גבוהים, ולא שאני צריך להשפיל את עצמי כלפי כל אחד. להשפיל את עצמי כלפי כל אחד, זה נקרא שאני מוריד דעתי, ומקבל מה שהוא אומר, כמו שאיזשהו אמת להמיתו. זה לגמרי לא נכון, ואז אני אכנס רק לבלבולים, ואני בזה מבטל את עצמי. להשפיל את עצמו זה בדרגות הגבוהות, שאדם נכנס ממש לחברה, ושם קיימת החוק הזה, כי עד כמה שהוא משפיל את עצמו, יכול לקבל מהם דרכם את האור המחזיר למוטב, כוח העליון. אבל סתם ככה ברחוב להשפיל את עצמו, זה עמך ככה מקבל את העיצות האלו וחושב שלבצע אותם סתם פשוט כלפי, כל אחד כלפי שני, זה עוזר. כל העולם הוא נמצא בכאלו ערכים ומצבים ולהשפיל את עצמו כלפיהם, זו לא הדרך. אנחנו צריכים להיות מהגדולים ללמוד כלפיהם, אולי גם כן צריך לדעת כלפי מי כן, מי הם הגדולים, ואז, רק אז. חומת הקבלה אומרת שזה רק כלפי הסביבה, כלפי החברה הנכונה, שאז במידה שאנחנו משפילים את עצמנו כלפי הסביבה, מעריכים אותה יותר, יכולים משם מקבל ההשפעה הנכונה ולבנות את עצמנו כאדם עוד יותר, כל פעם יותר ויותר.
האם זאת הדרך שבאמת, זה הדרך הנכונה להיכנס לרוחניות, זאת אומרת לבטל את הרצונות שלך, את המחשבות שלך, את הרגשות הגשמיות שלך, ופשוט להיכלל ברצונות שלהם, פשוט להתבטל לגמרי כלפי הרצונות
שלך? אם אתה בדקת את הסביבה, שוב, יש כאן, יש על זה מאמרים, יש על זה ממש סדר ברור. אם אתה נכנס לסביבה, נגיד לקבוצה, אתה בודק את המטרה שלה, אתה רואה שאנשים באמת הולכים לקראת המטרה, הם רוצים להשיג אותה, יש להם את הדחף לזה, אתה כדי ללכת יחד איתם חייב לבטל את עצמך כלפיהם, וכמה שאתה מתחבר איתם מקבל מהם כוחות והולכים יחד.
תודה רבה.
רק לזה ביטול הוא באמת חייב להיות, וגם כן בבדיקה מתמדת. אבל בדיקה זה יבוא, כי כל פעם אתה תתחיל לראות אותם קטנים ותצטרך לעשות אותם גדולים. זה העבודה שלנו כבר. כן, תן שם לבחור אחריך.
שלום. אנחנו לפני כן דיברנו על זה שהבן אדם מושפע מהסביבה.
כן.
רציתי לשאול אם זה אפשרי, זאת אומרת, אם כדאי לגדל דור שלם של אנשים שלמעשה מושפעים מהסביבה שלנו, של המקובלים.
אנחנו לא מגדלים, כן מגדלים, זה אי אפשר לעשות בצורה, אתה יודע, כמו שמגדלים תרנגולים. אז זה בני אדם שבכל אחד ואחד מאיתנו יש קצף ההתפתחות הפנימית משלו, ואנחנו פתאום מקבלים, כמו שאתה צעיר ויש כאן מבוגרים לידך, מקבלים פתאום רצון להתפתחות החדשה, שואלים בשביל מה אני חי, למה אני חי, ומגיעים למקום איפה שאפשר לקבל איזה מילוי, ידיעה על זה, ומתוך זה מתפתחים. וככה דור, אנחנו דור הראשון שבצורה כזאת מתפתח, אחרי הגלויות, אחרי כל ההתפתחויות הקודמות שהם היו רק כהכנה לדור שלנו, היום אנחנו דור ראשון שמתפתח כך ובונה מעצמו האנושות החדשה. כן, בבקשה, לכאן בבקשה מיקרופון.
יש? אז השלב הראשון הוא להתבטל לפני הקבוצה.
כן.
אבל השלב השני שאי אפשר בלעדיו הוא גם להשפיע, לנסות להשפיע. איך אני מהאגו שלי משפיע בצורה הנכונה?
אתה משפיע מהאגו שלך בצורה הנכונה לקבוצה, שאתה מחזק את הכוח שלהם הכללי, בזה שגם אתה, כמו שהם משפיעים עליך, אתה משפיע אליהם.
אבל כל המחשבות שלי והרצונות שלי באות מרצון לקבל.
בסדר, אז מתוך רצון לקבל, שאני רוצה להגיע למטרה, אני עכשיו, כשבא לקבוצה, מכבד את המטרה, מגדיל את המטרה, מדבר על חשיבות המטרה. אמנם שאני לא כל כך בזה, אבל אני יודע שמדיבורים שלי, שאני כך אדבר, האחרים התפעלו.
כלומר, אני מראש שאני יודע שאני עושה משהו שהוא לא נכון.
זה לא שזה לא נכון, אתה יודע שאצלך זה עדיין שקר, אתה רוצה שזה יהיה אמת, אבל עדיין זה לא אמת, לא הגעת לזה בפנים, אבל אתה רוצה שזה יהיה, לכן אתה פועל עליהם ככה בדיבורים של הערכה למטרה, והם חוזרים עליך עם אותם הדיבורים, אבל דיבורים שלהם השקריים כמו שאתה אומר, שזה לא אמת. אתה מקבל כאמת. ככה. זה נקרא השכנוע. על ידי, אבל שוב, אתה יודע כל המשחק הזה. אני יודע שאני משקר לחברה שמטרה היא חשובה, אצלי היא לא חשובה, ואני יודע שהם עכשיו ידברו עליי בחזרה שמטרה היא חשובה, ואצלם גם כן היא לא חשובה, אבל אני שישמע את זה מהם, יקבל את זה שזה חשוב. אנחנו, זה נקרא שאנחנו בונים את עצמנו. אתה מעביר דרך החברה אותם הערכים שאתה רוצה שהם יתקיימו בך באמת. ואז אתה מקבל אותם. מה, זה טריק. אבל נתנו לך את ה... נתנו לך בצורה כזאת לשקר לעצמך, להפנט את עצמך, לבנות את עצמך. זה, 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 הכוח הזה שאתה משפיע לסביבה, וסביבה משפיע בחזרה אליך, זה בדיוק כוח הבנייה העצמית. אתה על ידי סביבה בונה את עצמך. אין לך בעולם הזה שום, שום, שום דבר כזה. דווקא בגלל שאתה נמצא במצב ריקני, ואתה לא יודע מה לעשות, ומביאים אותך לסביבה, וגם אתה שם לא יודע מה לעשות, אז מלמדים אותך. כמה שאתה תיתן להם, הם יתנו לך. מה שאתה תיתן להם, זה מה שאתה תקבל בחזרה. ואז הסביבה הזו הופכת להיות כאיזה מראה, כאיזה מכשיר שמחזיר לך מה שאתה רוצה, ומה שהוא מחזיר כבר זהו. כמו בסביבה אצלנו כאן, בעולם הזה, בגשמית, מה שאתה מקבל מהסביבה הרוחנית, זה כבר, אתה מושפע מזה.
נעשה.
בבקשה?
רציתי לשאול, איך אני מצליח לשמור על ההתפעלות הזאת? פשוט עכשיו, כרגע, זה מרגש אותי, וזה כל פעם קורה לי מחדש, בכל הכנסים, אם זה אצלי בבא, אצלי בבית הקבלה אצלנו, ותמיד זה בורח. איך אני מצליח לשמור את זה רציף, באופן רצוף?
אני מאחל לך שאתה תשכח על זה כל רגע.
למה באמת?
כי כל פעם שאתה שוב תהיה בבעיה, אז מה יהיה, אז מה לעשות, אז מה החיים, אז לאן, אתה שוב נמצא באותה נקודת הבחירה, חופשית, ואז אתה מתחיל לחשוב, אז מה לעשות, בשביל מה, איך, מה יש לי, על ידי מה אני יכול להתקדם, מלמעלה אני לא מקבל כלום, מעצמי אין לי שום דבר חוץ מריקנות, ואתה מגיע למצב שרק על ידי הסביבה שאתה בונה אותה, במידה הזאת אתה בונה את עצמך.
אם ככה אני מבין מה שקורה לי, זה בסדר.
נכון. אבל אל תרגע. כן, בבקשה.
שלום.
כן, כן.
שומעים? אם אני מבין נכון, הסביבה שאני אמור לבנות היא סביבה רוחנית. זאת אומרת שבסופו דבר שהסביבה הפיזית לא תהיה לה שום משמעות.
נכון.
זאת אומרת, למה לא מההתחלה, כאילו אנחנו נפגשים ובאים לשיעורי בוקר וזה, אבל בסופו דבר המטרה שלי היא סביבה רוחנית, שבתוך תוכי הרי כל העולם, ואני רוצה להיות במקום הזה כל הזמן. לפעמים דווקא הסביבה הפיזית יכולה אפילו להפריע בזה.
נכון, אתה צודק, אבל אין לנו ברירה. אנחנו נמצאים היום בחמישה חושים הגופניים שלנו, ודרכם אנחנו מרגישים את המציאות. אם אתה תנתק מהאדם חמישה חושים שלו, אז הוא לא ירגיש שהוא קיים. ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. נו, ריח אצלי סתום, או אף היום לא נורא. הטעם, נגיד, גם כן אני לא כל כך מבדיל. מישוש, אם לא הייתי מרגיש את זה, לא הייתי מרגיש שנמצא כאן אוויר, שאני מוצק, שאני יושב. אתה יודע, זהו. עכשיו, שמיעה וראייה, זה בלי זה, נו, שמיעה מאלה. כן? אבל ראייה זה 90% מהתפיסת המציאות שלי עכשיו. כן? אז אם תנתק, אני לא מרגיש כלום. אני לא מרגיש גם כן את עצמי, לא ירגיש, כי המישוש זה הפנימי, כן, שאני מוצג, שאני חי, שאני, זה, זה, זה מה שבהרדמה בעצם אנחנו משתדלים לנתק מהאדם. חמישה חושים. בחמישה חושים אנחנו מתקשרים אחד לשני. כשאנחנו מתחילים לבנות את הסביבה, אני עדיין רואה את הפרצופים, כי אני נמצא בדרגה כזאת. גופים, התנהגויות שלהם, כל דבר ודבר הגשמי, בקיצור בשבילי, הוא בינתיים כהזדמנות לאחוז בהם. אבל אחרי זה אני מתחיל יותר ויותר לראות את התנועות הפנימיות שלהם, המטרה, עצלות לזה או רצון לזה, פתאום לאיזשהו כיוונים כל אחד נמשך באיזו צורה. אם אני משתדל להיות, לראות בכל אחד לא תכונות חיצוניות אלה פנימיות למה שנמשך בן אדם, אני מתחיל לגלות בכל אחד איזושהי דמות פנימית שלו. ואז אני מפסיק להרגיש ולראות את הפנים בכלל, פרצוף חיצון ואפילו התנהגות שלו החיצונה. אתה יודע, עם הרבה זמן חיים עם מישהו, לא רואים כל כך אותו פנים שלו, רואים, זה משהו ככה דמות. שאתה מרגיש אותה. זה מה שאני רוצה להגיד. לכן סידרו לנו שאנחנו נמצאים כאילו בקשר בינינו דרך חמישה חושים גופניים. זה אותם כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות רוחניים, אבל בצורה הנמוכה ביותר, שאז אנחנו מרגישים את עצמנו בצורה הזאת הנמוכה ביותר, כי קיימים בתוך חמישה חושים ובגוף הזה שמציירים לנו, חמישה חושים מציירים לנו, וגם כן את העולם הזה. זה הכל מה שמצטייר לנו בחמישה תכונות רוחניות, אבל שהגיעו למצב הגשמי הנמוך ביותר. ואז מהם אנחנו מתחילים להתעלות ולהיכנס לצורה הפנימית של החברים ולעולם הפנימי, וכך אנחנו הולכים ונכנסים יותר פנימה ופנימה, עד כדי כך שהעולם הגשמי הזה הוא מתחיל לאבד את היציבות, יציקה שלו, לא יודע איך להגיד, נו, החומריות שלו, אחיזה? ממשות, כן, נגיד, כן. ואחר כך אנחנו מאבדים את זה. אחר כך אתה אפילו את גופך לא מרגיש. הוא חי, הוא מת, זה נעלם ממך. כי אתה נכנס לרגשות, לספירות פנימיות יותר. ולכן כאן אנחנו צריכים גם כן באותו הזדמנות לראות את הקשר הווירטואלי שאנחנו צריכים לבוא אליו, וממנו לקשר הרוחני, שהיום אנחנו הרבה מתקשרים דרך ה... אינטרנט, שזה גם כן מתפתח כדי לתת לנו את הקרש קפיצה, כך שאנחנו אחרי המסכים משתדלים יותר להרגיש זה את זה, והדמויות החיצוניות הן לא מהוות לנו איזה מחסום, ומזה כבר מגיעים לקשר הפנימי. בבקשה, מיקרופון בבקשה, תדאגו למי שיש, מהר למסור לאנשים.
אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת קצת, לעבודה יותר אישית. אני אגואיסט, אני מגיע לקבוצה, אני מרכין את הראש, יש את גדלות המטרה, כולם מדברים על הבורא, מנסים להידמות אליו, מדברים על רוחניות, אבל אז אם אני מסתכל על זה בצורה כנה יותר, פנימה, אני מגלה שמה שאני עושה, אני עושה פסל ודמות. והפסל ודמות הזאת זה אני. כן, אני עושה מהבורא פסל ודמות בתוכי. כי אני לא יודע מהו. וזה שיא הצביעות. זה ממש
צביעות?
זה צביעות, כן. כי אני נמצא בקבוצה, ואנחנו מדברים על איזושהי מטרה.
אתה יודע שאתה צבוע.
כן.
קבוצה יודעת שאתה צבוע.
כן.
אתם יודעים שניהם שאתם משחקים. זה בדיוק מה שצריך להיות. אתם משחקים ברוחניות, ומתוך המשחק הזה אתם מזמינים המאור המחזיר למוטף, שהוא עושה בהם את המציאות הרוחנית ממש.
זאת אומרת, הצביעות היא בזה שאני למעשה...
זה לא צביעות.
כן.
כי כולם, אם אני יודע מה אני משחק, והם יודעים מה הם משחקים, ואנחנו מודעים שאנחנו על ידי זה שמשחקים להיות גדולים, מזמינים כוח שמגדל אותנו, זה לא צביעות. אנחנו משתמשים בעיקרון שנמצא בטבע, איך הילדים קטנים גודלים. על ידי המשחק, על ידי זה, אתה לא יכול להיות גדול אם אתה לא מתאר את עצמך גדול. וזה לא נקרא צביעות. זה אתה משתמש ממש בכוחות הטבע, הנכונים. אתה מתפתח בזה בצורה הכי טבעית.
זאת אומרת שמותר לעשות פסל ודמות?
לא מותר, אתה חייב, אבל זה לא פסל ודמות. אתה בזה מדמיין את עצמך יותר גבוה. ואם אתה מדמיון הזה מזמין הכוח מהטבע, זה נקרא אור המחזיר למוטב. זה כוח בטבע שמפתח. זה גם כן אותו כוח שמפתח צמחים וחיות. על ידו אנחנו גדולים אפילו בבשר שלנו. זה אותו כוח שאנחנו מזמינים אותו על ידי זה שרוצים להידמות למשהו יותר גדול. אוקיי. אחרת תינוקות היו נשארים תינוקות.
תודה.
רק אצלם טבע נותן להם דחף שהם ישחקו בזה בצורה טבעית. ללא הפסקה, ממש כל הזמן רק לבדוק את העולם ולהיות כמה שיותר מצליחים, גדולים, כל פעם, כל דבר לנסות. אותו דבר אנחנו צריכים לעשות עם הקבוצה. כמו תינוק עם הסביבה, כך אנחנו עם הסביבה שלנו. זה בדיוק, ולכן וזה נקרא משחק. כתוב שהקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן. ככה בזוהר זה מתואר, כל הבריאה לוויתן. והבורא, כוח הכללי, משחק כמו. זאת אומרת שממש זה המשחק. אתה רוצה להיות אדם, תגדל. לכן אתה רואה, זה מה שציירתי, אפשר לצייר בצורה יותר יפה ומפורט, שכוח הבורא מגיע לנו דרך הסביבה, וכך אנחנו עם הסביבה בצורה הדדית, כך בונים את עצמנו. גם הסביבה הזאת, פתאום אני מתחיל לגלות, זה לא סביבה, זה לא סתם חברים. אני נכנס בפנים בתוכם, אני מרגיש זה מלכות האצילות. אני מרגיש זה שכינה. אני מרגיש בתוך הסביבה הזאת שורה כוח העליון, הבורא, העולם אינסוף. הכל נמצא בתוך הסביבה. אנחנו בעצם גם הבורא מתקרב ומתגלה בסביבה, וגם אני מתקרב ונכלל בסביבה. וכאן אנחנו נפגשים. וגם כן בשבירת הכלים, שמעתם אולי שפעם היה, שלפנינו הנשמה אחת שהתחלקה להרבה מאוד נשמות. נשמה אחת זה הסביבה. הסביבה הזאת זה הנשמה אחת, ובמידה שהתחלקה להרבה מאוד נשמות, כמוני כאלו, הרבה, גם הבורא במידה הזאת התרחק ממנה. ואז אנחנו יכולים לצייר את זה בצורה אחרת. אנחנו יכולים לצייר את זה בככה, שיש לנו, זה נקרא מלכות דאצילות, כן? זה השכינה, כן? או הנשמה הכללית, וכאן זה נשמות שבורות, וכאן זה הבורא. ואנחנו כאן כל הזמן רוצים להתקלל במלכות האצילות, וכאן אנחנו נפגשים עם הבורא. אז כאן זה הסביבה. לכן זה לא משחק סתם. זה פשוט, ממש אתה, מרגע שאתה מחליט שכך אתה עושה, עם הקבוצה שלך, וירטואלית, פיזית, לא חשוב איך, אתה כבר נמצא במקום הנכון. כן, מה יש לנו מאינטרנט?
אני רק רוצה להגיד שבאינטרנט יש טונות של שאלות, אני לא יודע כבר מה לבחור, אבל...
לא, אתה צריך לבחור כאלה שהם לפי הנושא שלנו, וכמה שיותר חוזרות על עצמם.
כן, הרבה מהשאלות חוזרות על עצמם באמת, ואחד השאלות שחוזרות על עצמם היא דווקא מקבוצת שיקגו, האם הכנסים מהווים אין סיכום של עבודה מעשית, ואם כן, מה אתה יכול לומר על התקופה האחרונה לפני הכנס הקרב בניו ג'רזי?
אנחנו עשינו עכשיו בישראל כמה כאלו מפגשים. הנה, האחרון זה היה... איך קוראים לזה?
מצוקי דרגות.
מצוקי דרגות, לפני זה היה... כן, מצוקי ערבה, לא יודע איך להגיד לזה. כן, לפני זה היו פגישות בבאר שבע ובאילת, ובקיצור היו הרבה כאלו מפגשים, ובכלל אני בעד זה, אם יש רצון לאנשים פעם בחודש באיזשהו מקום אחר בארץ, אפשר לעשות כזה מפגש, ואולי לכל, לא לשלושה ימים, ליומיים, אולי ליום אחד אפילו, לא יודע, אבל זה רצוי. אני רואה בזה התקדמות מאוד גדולה, לפי מה שאני בודק ורואה. כל פעם אני יכול לדבר בצורה יותר פשוטה, יותר קרובה לאנשים, הם יותר מבינים, אנחנו יותר קרובים זה לזה. כל מפגש כזה הוא נותן קפיצה. אני חושב ש... במקום ללמוד חודש ימים, להיות פעם במפגש כזה, זה ממש, זה מכסה את זה. עד כדי כך. אני לא אומר שזה צריך לבוא במקום זה, אבל אני רואה תועלת כל כך גדולה. ובכלל, וזה פועל בצורה פנימית וחיצונית, זה, יש בזה הרבה תופעות מאוד, מאוד טובות. לכן אני חושב שאנחנו חייבים את זה להמשיך, וזה שיש לנו כנס בארצות הברית פעם בשנה, אנחנו צריכים לדאוג שאנשים לא יפספסו אותו, כי זו הזדמנות, ואנחנו צריכים להבין שאדם בדרך כלל מרגיש, לא, עכשיו אני לא מסוגל, עכשיו אני לא יכול, יש לי איזושהי בעיה, יש לי איזשהו, נגיד, חוסר אמצעים או חוסר זמן או עוד משהו. אדם לא מבין שזה נותנים לו מחסום מהשמיים, ממש מהשמיים. והוא חייב כאן לתת דין וחשבון לעצמו שהוא נמצא לפני הכרעה מאוד חשובה, לפני ההפסד גדול מאוד. אם הוא לא בא. פעם בשנה אצלנו בכלל קודם כל באים לשיעורים, לשבתות, לימי שישי כמו שעכשיו, כמו שאתם באים, זה שיעור שלכם, ואחר כך פעם בחודש נגיד לאיזה אירוע כזה של ויקנד, כולנו יחד עם הרצאות ועם ההפעלות ועם וכולי, הם גם כן ראו את זה בשידור חי, אפילו באינטרנט. אני לא יודע, לי נראה שאם אדם לא בא למפגש כזה, הוא כבר זה, הוא לא קשור לדרך. אלא אם כן שהוא נמצא באיזשהו, יש לתלמידים שנמצאים בבית סוהר. כן, אפילו הקרוב כאן. ישנם כאלה, אני מכיר אותם, ועוד האחרים שלא מסוגלים להגיע מכל מיני סיבות. אבל אדם שמסוגל, רק קשה לו, אין דבר כזה קשה, זה כבר באמת עיקוף מהשמיים, אתה חייב לקפוץ מעליו. כן.
שאלה נוספת מניו יורק, תלמיד שם שואל, מה ההבדל בין סביבה בקבוצה לסביבה וירטואלית ולסביבה שתהיה לי בכנס?
סביבה בקבוצה, סביבה וירטואלית וסביבה שיהיה בכנס, זה קודם כל סביבה בקבוצה זה לא סביבה שיהיה בכנס, ודאי, כי אנחנו באים לכנס הרבה מאוד קבוצות באות ואנשים, וזה עוצמה אחרת. אנחנו מתחברים לשם בכל העולם. אני מגיע לשם, אני משתדל לתת באותו רגע ולאותם אנשים שנמצאים לפניי את הכל. שהם נמצאים פיזית גם כן קרוב, אני משתדל לתת להם באירוע הזה איזה מטען פנימי, והם מרגישים את זה אחרי הכנס, לעומת אלה שהיו יכולים לבוא ולא באו. יש הבדל עצום. קבוצה וירטואלית או קבוצה פיזית, יכול להיות שאין כל כך הבדל. תלוי כלפי איזה אנשים ואיך הם ביניהם מתנהגים. אם הם מתנהגים בדיוק לפי הכללים שכתוב אצל רבש, איך לבנות סביבה, כמו שעכשיו אנחנו מסבירים, כן? שעל ידי הסביבה אני בונה את עצמי, אני רוצה שהם ישפיעו עליי וכו', אז כאן אנחנו כבר מגיעים למצב שיכול להיות קבוצה פיזית ווירטואלית כשווים. אבל קבוצה גם פיזית וגם וירטואלית לא יכולה להחליף לך כנס. שבאים לשם 1,000, 1,500 ואפילו יותר איש, ומתחברים יחד. אני חושב שאדם צריך לעזוב כל החשבונות בעד נגד מה שלא יהיה, ולבוא. אני יודע שיש כל מיני מצבים בין הקבוצות, יש כאלה אנשים שעזבו מפני שלא רצו את הקבוצה, שלא בא להם כך להיות שם וכן הלאה, עם הביקורת שלהם, ויכול להיות שהם צודקים. אני לא אומר כלום. אבל כנס זה משהו אחר. לכנס אני בא, אין לי חשבון לקבוצות ואין לי חשבון לכלום. אני בא מפני שזה כלי העולמי ממש מגיע לחיבור כדי לעמוד בדרגה הרוחנית החדשה. נו, נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.
מה יש לנו?